אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים.
צהריים
שלומך.
טובים, אני מצוין, שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, איזה כיף להיות איתכם שוב. הנה, שבוע אחרי שבוע ברציפות, אז סיימנו את אוגוסט, חזרנו למיני שגרה לפני החגים. איך אתה?
אני מצוין, מצוין גלעד, נהנים, עובדים. מכינים גם את ההרצאה לביקור שבוע הבא בארצות הברית, אני מתרגש, אחרי הרבה שנים לא הייתי שם, סוף סוף נחזור לדבר, לקשקש קצת באנגלית, לפגוש משקיעים חכמים, לתת איזו הרצאה נחמדה, הכל מצוין.
כן, כן, במקום שבו בן גרהם לימד,
ובו
וורן באפט למד, אפילו אתה תעמוד ותרצה, מאוד מאוד מרגש, אני מאוד מקווה שיתאפשר לי להיות שם איתך, אני עובד על זה, אבל אם כן, נעלה לכם תמונות, חברים יקרים, תן לנו ציטוט שנוכל להתחיל.
אולי אם אתה בא גלעד, אני רוצה שתיקח אותי לאכול סטייק במסעדה, שאיפה וורן באפט תמיד אוכל שם, יש לו מסעדה אוהבה באומה, ואחד בניו יורק, אני לא זוכר איך קוראים לה, בטח הבשר לא הכי קשר, אבל בסדר, נאכל צ'יסבורגו צמחוני. ציטוט, שותפו של וורן באפט, צ'רלי מנגר, אמר משהו יפה, נעשה נראה לי גם עליו עוד איזה פרק, כי ככה הזכרנו אותו על הדרך כל הזמן, אבל אחד מהמאזינים שלנו, דורון, החביב, רמז לי שכדאי שנעשה עוד פרק על צ'רלי, והוא צודק. כל מקרה, הציטוט של צ'רלי שאני רוצה להביא היום, מתקשר גם ישירות למשקיע שנדבר עליו, הוא אומר ככה, The whole secret of investment is to find places where it's safe not to diversify. החוכמה של השקעת, הסוד הגדול של השקעות מוצלחות, זה למצוא מקום שבהן אתה לא, שאתה לא צריך לפזר סיכונים. הפוך.
מדהים. האמת,
מה שהרוב אומרים ועושים היום.
זה באמת עמוק, זה באמת עמוק, וזה מתחבר למה שאמר שותפו של מנגר, וורן באפט הידוע, שפיזור, diversification, זה בשביל אנשים שלא יודעים מה הם עושים. שמי שיודע מה הוא עושה, לא צריך...
אפשר כבר לצטט פרקים קודמים של משקיעים שדיברנו, פיטר לינץ' אמר פעם שדייברסיפיקיישן זה מילה לא נכונה, צריך לקרוא לזה דיוורסיפיקיישן, ככל שאתה מוסיף יותר, אתה בעצם הורס. אומר משקיע שהשקיע באיזה 1,000 מניות בתיק שלו, אבל בסדר, כך הוא אמר, וזה מעניין. אגב, בניגוד מוחלט שגם מה שקוראים בציבור בישראל, רק היום בבוקר קראתי בגלובס, מאז הפרסומת היפה של הפניקס בטלוויזיה, אפילו לא ידעתי, יש פרסומת על הקרנות מחכות S&P שלהם, החשיפה של של הציבור הישראלי למסלולי מחכה מדד שובר שיאים, ואתה יודע, כמו הרבה אופנות וכחמות, זה מתחיל להיות מסוכן קצת לדעתי.
אני חושב שזו תופעה שדיברנו עליה כבר פה הרבה.
כן.
אני חושב שהיא הולכת ותופסת יותר פופולריות. אני חושב שמה שנתן לזה קפיצה מאוד מאוד גדולה, עם כל הכבוד לפניקס ולפרסומות שלהם, זה העובדה מאוד מאוד פשוטה, שכשאתה מסתכל היום ומשווה, הרי שוק הגמל והפנסיה עובד בצורה מאוד מאוד, נגיד בסיסית, שבעצם אנשים באים, מסתכלים, אומרים מה עשה המסלול הזה, מה עשו מסלול אחרים, אני מסתכל שנה, שלוש, חמש, ומי שעשה הכי טוב אני עובר אליו. זה המתודה המאוד מאוד פרקטית שקורית בקרב כל עמיתי סוכני הביטוח, והמתכננים הפיננסיים הרבה מהם, חלקם אפילו מגדילים ואומרים בואו נבדוק את מדד השארפ, כדי גם לבדוק מי השיג את הצורה הטובה ביותר בתנודתיות יותר נמוכה, ואז עוברים אליו, ושאתה מסתכל בשנה האחרונה על נתוני ה-S&P, אל מול המסלולים האחרים, זה נראה זוועה, ה-S&P באיזה פלוס 20 לדעתי מתחילת שנה, 20 ומשהו, וכל השאר בעלייה הרבה יותר נמוכה, אני יודע, 10%, 12%. עכשיו, אף אחד לא שואל את עצמו למה, מה המשמעות של זה ומה הערך, ובמקרה הספציפי הזה זה נובע מכמה סיבות לטעמי, בטח יותר, אבל שלוש עיקריות. אז קודם כל, הפער הספציפי בין ה-S&P לבין ישראל, כלומר, העובדה שישראל פיגרה וכל המסלולים שיש להם חשיפה לישראל סבלו מזה, אז ספציפית יצא בתקופת הזמן הזאת שונה. שתיים, התחזקות הדולר, שתומכת בזה בצורה משמעותית, הרבה מעלייה שם, העלייה פשוט של הדולר, וזה גם משהו שיכול מחר להשתנות בקלות. ושלוש, ההייפ סביב AI וכל המפלצות AI בתוך המדד, שבאמת הביאו לניפוח שווי מטורף. אז אנשים פשוט מסתכלים, פיטר לינץ' גם אמר, למה אנשים קונים מניע? The sucker is going up. אז אני קונה אותו. אנשים אומרים, זה עולה, אז אני אקנה. כשבעצם כנראה צריך לעשות בדיוק הפוך, אם זה עולה אולי עדיף למכור הרבה פעמים, אבל זו הסביבה
ממש
שבה אנחנו חיים.
רציתי, קראתי ושמעתי עוד שני דברים שרציתי לשתף אותך ואת המאזינים לפני שנדבר על המשקיעה של היום. גלעד, הדבר הראשון שרציתי להמליץ באופן כללי למאזינים שלנו בישראל, אמרתי לקרוא עיתונות כלכלית, לעקוב, אבל יש מישהו במיוחד שכותב בדמרקר, שאני ממליץ בחום שהוא כותב בימי ראשון בדרך כלל, בחור בשם דורון סור, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני לא יודע אפילו מה הוא עושה, אבל אני קורא את הכתבות שלו בדמרקר בהרבה זמן כבר בשקיקה, כותב מאוד מאוד יפה, הוא מדבר את השפה שלנו, אפשר להגיד גלעד, וזה מעניין. עכשיו הוא ניתח את המאמר האחרון שלו, נשלח קישור, מנתח מאוד יפה את הבעייתיות שקיימת היום בהשקעה בעיקר במדד ה-S&P. ובשביל להציג, לתמצת את המאמר שלו, אני רוצה להציג למאזינים יחס שנקרא ה-CAPE ratio, שהוא יחס שחשוב שנכיר אותו. ה-CAPE ratio זה יחס ש... הוצג על ידי רוברט שלר, שהוא זוכה פרס נובל בכלכלה בארצות הברית, זכה פרס נובל לפני איזה 10 שנים. קייפ שלר, לדעתי בכלל זה בהתחלה הוא הציג את המדד הזה בשביל לתמחר את מחירי הדיור בארצות הברית. בכל מקרה, הקייפ בהקשר של ה-S&P עושה את הדבר הבא, שאתה בודק מכפיל רווח, שאני מזכיר למאזינים, מכפיל רווח זה לחלק את המחיר של משהו, השווי שוק של חברה, חלקי הרווחים שלה, אתה בעצם מקבל יחס של כמה אתה שלם פר כמה אתה מקבל. אבל המחנה, הרווח, על זה על סמך שנה נתונה, שיכולה לפעמים להיות מעוותת לכאן ולכאן. כמו למשל בקורונה, חברות אמריקאיות הרוויחו הרבה פחות חלקן, או במשבר ב-2008, ואז באה התאוששות, והרווח פתאום קפץ, אז שאתה בודק על סמך שנה אחת, יכולים להיות הרבה עיוותים. אז מה הפתרון של רוברט שלו? הוא בעצם הקים איזשהו מדד, שבעצם מנרמל את הרווחים, ואת המכפיל רווח על סמך 10 שנים. קרי, אתה לא לוקח את המכפיל על סמך שנה אחת, אתה מסתכל על המכפיל רווח הממוצע 10 שנים אחורה, וזה מנטרל רעשים. והיחס הזה, הקייפ שלר למכפיל הרווח, יכול, אם בודקים אותו היום, למשל, ביחס לחברות האמריקאיות, מקבלים מכפיל שהוא בערך באזור 30. עכשיו, רק לעשות קונוטציה היסטורית, המכפיל, הקייפ של השוק האמריקאי לדורותיו, הוא נמוך מכך משמעותית, בערך, לא זוכר בדיוק, אבל נמוך מ-30. בסי, בדוט-קום, הוא הגיע לדעתי ל... אני לא זוכר בדיוק גם, אבל זה האזור ה-50, וב-2008 זה אחד ספרתי, כלומר זה לא נותן לנו, עכשיו אי אפשר לתזמן את השוק על סמך הקייפ של היחס, אי אפשר להגיד אוקיי, הקייפ יקר, אז אני עובר למזומן, זה לא עובד, גם ניסו את זה, אבל זה כן עוזר לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים עם המפה, ודורון עושה עוד צעד קדימה שמאוד מעניין, אם יורשה לגלעד רק לסיים את הנקודה, הוא אומר, ואני ממליץ לכם לקרוא, הוא משווה את ההופכי של המכפיל הזה, שזאת בעצם התשואה שמשתקפת למשקיע מההשקעה ב-S&P היום, קרי 1 חלקי 30, זו תשואה של אזור ה-3%, היא התשואה שמשקיע מקבל, כלומר על כל רווח של חברה אמריקאיות, הוא מקבל על כל, על כל 100 דולר, התשואה שמשתקפת היא בערך 3%, וזאת לא תשואה שתספק את מרבית המשקיעים, וזה לבטח, שאתה משווה את זה לצועה חסרת סיכון, קרי, שאתה שם היום כסף בפיקדון כספי, או משקיע באגח ממשלתי, אתה מקבל היום צועה שהיא אפילו 4-5%, ולכן בדרך כלל, אגב, היחס בין צועות עולות, כמו שראינו בחודשים האחרונים, חודש אחרון, המדד קצת יורד, ה-S&P קצת יורד, כי שהריביות עולות, זה לא טוב בדרך כלל למשקיעי מניות, שהוא באופן גס. ולכן דורון סור מזהיר היום, שאתה משקיע בכלל המניות בארצות הברית, אתה משלם ביוקר, האלטרנטיבה נראית כבר הרבה יותר אטרקטיבית מאשר מה שהיא הייתה לפני כמה שנים שהיית מקבל על הפקם אפס, ולכן הוא מזהיר את המשקיעים בלי להגיד להם למכור כמובן, אבל שוב תקראו, זה חשוב לי רק שתכירו את, את המסגרת הזו הכללית, שוב כל אחד שיקבל את ההחלטות השעה שלו עם הדיסקליימר שלנו, גילד כמובן ששכחנו.
כן, כן, עוד נגיע אליו, ברור. א', אחלה מאמר של דורון צור, באמת, אני גם קראתי אותו. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לאנשים לקרוא אותו, ולהבין, כי באמת החשיבה של אנשים הרבה פעמים בתהליך קבלת ההחלטות בנושא השקעות היא חשיבה פשטנית למדי, רואים שמשהו עולה וקונים אותו, ולא חושבים על זה שזה אומר שהוא יכול גם לרדת. והוא מביא שם באמת את הדוגמה, שמי בערך סוף שנות ה-90 עד בערך 2013 המדד הזה היה אפס או אפילו שלילי, כלומר ואנשים לא זוכרים את זה, אנשים לא זוכרים את זה, וזה מסוכן. אני בהחלט מסכים שזה מסוכן. אני חושב שעוד נקודה מאוד מאוד חשובה היא מההיסטוריה היותר רחוקה קצת, שהזכרנו אותה פה בפוסטקאסט לא מעט, ואני חושב שאולי שווה שנקדיש לה ממש פרק שלם, והיא האירוע שנקרא ניפטי פיפטיז. וזה מדהים, אתה יודע, יש את המשפט של מארק טוויין, שנראה לי הווארד מרקס ציטט גם, history doesn't repeat itself, but it rhymes, אבל היא מתחרזת, וזה ממש אותו דבר. שוב, אז זה נשמע לאנשים היסטוריה עתיקה, מה שהיה בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, כן? אבל אותם דברים שאומרים היום, אמרו אז, אמרו על המניות האלה, הם תמיד יעלו, הם תמיד, לא משנה מה המחיר שלהם, שווה לקנות אותם, פשוט תקנו אותם. ונדבר איתך על ג'נרל מוטורס וג'נרל אלקטריק וקודק ו-IBM ומי עוד היה שם, הסתכלתי על הרשימה
לא מזמן. ג'ונסון ופיליפ מוריס.
כן, כל מיני חברות באמת שאמרו תקנו בכל מחיר, לא משנה מה המחיר, פשוט תקנו, כי הן הכי גדולות, וזה הכי כדאי פשוט לקנות החברות הגדולות. ופשוט כל מי שקנה והשקיע בהם במחירי השיא, פשוט הפסיד כמויות אדירות מהכסף שלו. וזה פשוט לא, עוד שנייה ברשות חייב, זה פשוט לא נכון. הטענה הזאת שמשהו עלה בעבר, אז הוא ימשיך לעלות תמיד, כי פשוט הוא עולה, כי אלה החברות הכי גדולות, זה פשוט לא נכון. אני הסתכלתי על הרשימה של החברות האלה, ואפילו הסתכלתי על הרשימה של החברות, שלחת לי אתה יואב, היום את הרשימה של החברות שהיו הכי גדולות בסיבואטה.com, ורובם כבר אין להם קשר להיום, AOL ומי יודע שם, סיסקו, לא?
Sun Microsystems, לא יודע, מי זאת בכלל? HP שקיימת אבל המניה שם הרבה שנים מתשדשת.
ובאמת, זה פשוט טעות שאני מרגיש שאנחנו קצת חוזרים על עצמנו, אולי קצת משעמים את המאזינים, אז אנחנו מתנצלים עם זה מזה, אבל זה פשוט תופעה שמטריפה וחשוב לתת עליה את הדעת.
אני גם רק, אני אגלה מאזינים מה שגם סיפרתי לך בהקשר הזה, שבהמשך לניפטי 50 הייתה, כמו שאמרת, הייתה את הבועה בסוף השנת 2000, ומב פייבר עוד משקיע מוכר, שיש לו גם ספר לקייפ ריישיו, למי שרוצה למצוא ספר מעניין. בכל מקרה הוא בדק מי שהשקיע באותן המניות הגדולות בפסי של ה.com, כעבור השיא הנוסף של השוק, ב-2007, כמה מהמניות האלה הצליחו להניב צועה עודפת למדד, קרי, מאותן 10 מניות שחלקן ציינת, כמה מהן הצליחו להניב צועה עודפת? התשובה היא, נאדה. ואז הוא בדק כמה מהן הניבו צועה עודפת נכון לשנה שעברה, מ-99 עד שנה שעברה, והייתה רק אחת. מדובר הרבה, נראה לי, גיליתי לך או שאתה יודע, ידעת לבד?
גיליתי לי, אבל תגלה גם לצופי, למאזינים.
מייקרוסופט, היא היחידה שהצליחה להניב צועה עודפת. עכשיו, משווים, הוא גם, אני אגב מליץ בחום על הפודקאסט של טוביאס, Value After Hours, הם מדברים על זה שם, אני אשלח קישור, הם עושים משוואה מאוד מעניינת בין אינווידיה של היום לבין סיסקו של דאז. מי שמספיק מבוגר לזכור שסיסקו אז נחשבה לחברה שלא ניתן להתחרות בה, שהמוצרים שלה הם מוצרים שכולם צריכים, ולכן היו הזמנות מראש של שנים, היו מזמינים בפיק, בשנות סוף שנות ה-90, סיסקו היו עמוסים בהזמנות, כי אמרו שיש להם יתרון שאי אפשר להתחרות בו, ורווחיות יוצאת דופן, ויהיו פה לעד, ותמחו בכל מחיר אפשר לקנות את המניה, ומשווים את זה למצב עם NVIDIA, יום שוב לא נאחל ולא נקווה לחלילה נפליטה של אף אחת, אבל סיסקו מאז עד היום, לא רק שהיא לא הניבה צורה דפת, אפילו צורה חיובית לדעתי היא לא הניבה, כי היא נסחרה, החברה מדהימה, גם ממשיכה להרוויח ולצמוח, אבל המכפיל דאז היה כל כך גבוה, שעדיין 20 שנה היא רודפת אחרי זנב של עצמה. בוא נראה מה יהיה הסוף גם אינווידה.
הרעיון של לחשוב שמשהו, לא משנה מה המחיר שלו הוא יעלה, אנשים לא מבינים נכון את הסיכון, והאמת, אני חושב שזה מאוד מתחבר למשקיע, שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, דיוויד איינהורן.
איינהורן. נכון, אגב, הפתרון שלו, כן, כבר נדבר עליו, הוא קצת עצוב, וקצת מרים ידיים באיזשהו מקום, כבר נדבר על זה, אבל דיוויד איינהורן משקיע שמפתיע שהשארנו אותו למקום 23 שציינו ברשימה, הוא דמות מאוד מוכרת. כן,
הוא מוכרת, אבל אני רוצה לשתף אותך בחוויה שלי, כי אני לא, אתה כל פעם מביא לי אותם, ואני הולך ללמוד עליהם, ומגלה עולמות חדשים, ממש כיף. ואז אני מסתכל על הבן אדם, וחבר'ה, אני רוצה רגע לתת לכם את המספרים של הבן אדם, אוקיי? שיהיה לכם את התמונה. הוא התחיל לנהל השקעות ב-96, והתחיל עם $900,000, וברגע אני מסתכל בדיוק על הנתונים שאני לא אתאה, בעשור שאחר כך, או ב-12 שנה אחר כך, לא, בעשור שאחר כך, הוא עשה תשואה של 26% לשנה למשקיעים, אוקיי? הרבה הרבה יותר טוב מהשווקים. אבל אז שימו לב מה קרה. הוא הגיע כבר לקרן של 12 מיליארד דולר ב-2014, 8 שנים, אבל אז עד 2018, עוד 4 שנים, הוא ירד ל-5.5 מיליארד דולר בקרן. הוא ירד 11% מ-2014 עד 2017, ואז ב-2018 הוא ירד עוד 34%. עכשיו, אם אתה היית מספר לי את הסיפור הזה, אתה אומר, טוב, הלך לו טוב בהתחלה, ואז כבר לא הלך לו טוב, והוא כבר איבד את זה, הוא כבר לא משהו, הוא כבר פספס, הוא כבר לא טוב. אבל אז חברים, שימו לב מה קרה, בשנת 2022, שהשוק כולו התרסק בערך ב-20%, אני יודע, תלוי איפה הייתם ומה עשיתם, הוא עשה פלוס 36%. כלומר, במצטבר, אנחנו נשים קישור למאמר יפה על גם על כל ההחזקות שלו, אבל גם על סך הפיצויים שלו, מ-1996 עד סוף 22, הוא עשה תשואה שנתית מצטברת למשקיעים של 12.8%, כלומר, פי 2,300% לכסף על המשקיעים, ב-26 שנה, כשה-S&P בתקופה הזאת עשה 864%, רק 9% לשנה, 8.9 ליתר דיוק, אבל מה שמדהים זה הדרך שהוא עשה, כלומר, כמה אמונה צריך להבין שגם כשמשהו נראה רע, הוא בעצם לא רע, אולי אפילו טוב.
רק לתת קונטקסט, בדיוק דיברנו גם על זה גלעד, ושמעתי את זה גם, באיזה פודקאסט שדיברו על זה, זה לא מקרי שב-2014 רוב המשקיעים שאנחנו מדברים עליהם, היו להם כמה שנים לא טובות, כי אתה יודע, הפקטור, כלומר, האסטרטגיה של להשקיע במניות ערך, אפשר לחמת את זה בכל מיני דרכים, אבל אם אתה מסתכל על זה במסגרת כמעט 100 שנה של נתונים שיש לפאמה ופרנד, שיש להם את זה באתר, נשלח קישור, אתה רואה שעד 2014, הפקטור של value, אם אתה מחשב את זה לפי מכפיל תזרים מזומנים, הניב תשואה לא 80% מעל, פי 80 על הכסף ביחס למניות הצמיחה.
יואב, אני עוצר אותך, צריך להסביר את זה קצת יותר ברור לדעתי, בוא תחזור על זה שוב, יותר ברור, כי זה מאוד משמעותי מה שאמרת.
וכבר נסביר איך זה קשור לאיינהורן. כלומר, אם היית שם $100 במניות הצומחות, שהן מקוטלגות באקדמיה, על פי חברות שהן המכפיל שלהם לתזרים מזומנים שלהם הוא בעשירון הגבוה מבין המניות האמריקאיות. מה זה? זה מחלקים נגיד את כל המניות ביוניברס, ב-S&P, לפי הסירונים, הסירון התחתון אלה המניות עם מכפיל price to free cash flow הכי נמוך, קרי החברות מניות ערך, והסירון העליון זה המניות שנסחרות בפרמיה, בגלל שהן צומחות, אז מוכנים לשלם אליהם יותר, מחיר יותר יקר. היום אוקיי, למשל אוקיי. מכפיל לזה הוא היה.
לפני כן. שתעבור לשלב הבא, אני אחדד את זה עוד
כן,
פעם.
כן, כן.
מה למדנו פה? זה משהו שכבר למדנו בעבר, אבל אנחנו מסתכלים אחורה ומפרידים את החברות בעולם לשתי חברות. חברות שהן יקרות, שהמחיר שלהן היום מגלם צמיחה עתידית אגרסיבית ברווחים, כלומר היום ביחס לרווח שלהם אנחנו משלמים יקר, כי אנחנו מאמינים שבשנים הבאות הרווח הולך לגדול, ואז ההשקעה תהיה טובה. זה מניות צמיחה. שאר המניות זה מניות שהמחיר שלהם, הרווח הקיים היום ביחס למחיר שאנחנו משלמים, הוא מחיר אטרקטיבי, לאלה נקרא מניות ערך, לצורך העניין. ואז אתה בא ואומר שעשו מחקר, ואמרו בוא נלך אחורה ל-1924, נכון?
משהו כזה,
כן. ונגיד מה היה קורה אם היינו קונים סל של מניות צמיחה, אל מול סל של מניות ערך, מה היה קורה?
זהו, אז אם מי שהיה קונה ומחליף ביניהם, כן, זה לא לקנות ולא לגעת, כל שנה מקבל חשיפה לכל קצה, המשקיע ערך, ותודה על החידוד גלעד, משקיע ערך היו עושים פי 80 יותר כסף ביחס למשקיע ערך. למה כל הפודקאסט על השקעות ערך? כי חברים, ההיסטורית הדבר הזה עובד, זה לא נדבך קטן, זה צועה עודפת של בערך 5% בשנה, שמצטברת לאורך השנים להבדל של פי 80 על הכסף. אבל רק לסיים את הנקודה, זה נכון עד 2014. מ-2014 עד היום, הפער הזה הצטמצם במעל 70%. כלומר, היום הצועה העודפת הכוללת של כמעט 100 שנה האחרונים, זה פי 20 בלבד. כלומר, הפרש של פי 20 על הכסף, שעדיין פער גדול, אבל לא כמו שהוא היה. מה זה אומר קדימה? אפשר לשאול הרבה שאלות, אבל...
רגע, אבל בוא ננתח לפני קדימה, נבין מה זה אומר לנו אחורה. בעצם אנחנו, אתה אומר שהמחקר הזה מלמד אותנו, שמ-2014, הפקטור של המחיר, שבעבר היה מאוד מאוד דרמטי, נהיה קצת פחות דרמטי. יכול להיות שזה בגלל שההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, שבאמת יצרה מניות צמיחה שצמחו בקצבים הרבה יותר גדולים מבעבר. כלומר, אני מניח שחברות בתקופה הזאת, אותם אלה שצומחות ומצליחות ומצדיקות, הרי בואו רגע נשים פה סוגריים, מניות צמיחה מוצלחות, זה אחלה השקעה. כלומר, אמזון היא גם הייתה מניית צמיחה. כשקנו אותה בהתחלה, המחיר שלה היה יקר, היא לא הרוויחה ועדיין קנו אותה במחיר מאוד מאוד גבוה, וזו הייתה השקעה מעולה, נכון?
אז נכון.
הבעיה היא לא שמניות צמיחה הם תמיד השקעות גרועה, הבעיה היא שהסיכון שם הרבה יותר גבוה, כי לא תמיד הצמיחה מתממשת, ואז המחיר ששילמת מייצר הפסד מאוד מאוד גדול. הסיכון יותר גבוה במניות צמיחה.
אבל אם היית בודק את הסטטיסטיקה של אותו מחקר גם בטופ של ה.com, גם אז... היו פערים משמעותיים לטובה, שהלכו והצטמצמו, ואז התפוצצה בועה ושום, שוב, אני מדבר מפוזיציה של משקיע ערך, גם דיוויד איינון, שכבר נדבר עליו, גם הוא התחיל את הקריירה שלו בדיוק בתקופה, קצת לפני שמשקיע ערך התחילו להיראות טוב הרבה מאוד שנים, כמו שראית, וגם הוא נראה מצוין, ובשנים האחרונות זה מתחיל להצטמצם. אגב, הפתרון של דיוויד איינון הוא מאוד שונה מהפתרון שלנו לנושא הזה, הוא באיזשהו, לא רוצה להגיד שהוא הרים ידיים, אבל הוא שינה קצת אסטרטגיה, הוא אומר, ונשלח איתו כמה רעיונות, שהיום הוא כבר לא עושה מה שהוא עשה פעם, הוא כבר פחות מחפש להיחשף למניות הזולות, ומסתמך על כך שהשוק יכיר בערך שלהם לאורך זמן, כי הוא אומר, המדדים היום יבטאו את הכל, היום רוב הכסף בעולם הוא פסיבי, רוב המשקיעים האקטיביים שיש להם כסף כלשהו להשפיע על השוק, כבר אין להם מספיק כסף, כי כל המשקיעים שלהם ברחו, כמו שגם קרה לאיינון בעצמו כמעט וקרה לו להרבה מאוד שנים, הוא אומר כבר אין כסף אקטיבי שמספיק עוצמתי להשפיע על התמחורים, והפתרון שהוא מציע נגיע אליו בסוף, אבל בואו ברשותך נדבר קצת על הבן אדם וקצת נרחיב, אבל זה מתקשר מאוד למה שדיברנו בהתחלה. זהו, דיוויד איינון הוא בחור מאוד מאוד חכם, הוא אפילו מספר בפודקאסט ששמעתי בהכנה, שהוא אומר שבכיתה ג' כבר המורה שלו אמרה לו, תקשיב דיוויד, אתה בחור מאוד מאוד חכם, אבל תשתדל לא להבליט את זה כל הזמן בפני החברים שלך לכיתה, הם לא יאהבו את זה כל כך. והוא אומר שזה הטיפ הכי טוב שנתנו לו בחיים, כי הוא באמת בחור חכם, אנחנו אומרים את זה על כולם, אבל הוא באמת יוצא דופן, הוא גם היה אלוף בברידג' וגם אלוף פוקר, הוא השתתף באליפות העולם בפוקר לפני כמה שנים, והוא התפרסם גם בזכות זה, הוא בחור, פשוט יש לו שכל על הראש, כמובן שהוא כבר לא עובד לבד, אבל הוא גם מנש, הוא לא שוויצר, הוא באמת אומר שהוא גם הוא נוסע ברכב ישן, ולא, זה, הוא לא... הוא לא מהשוויצרים, ככה אני מתרשם ממנו, באמת חוכמתו הולכת לפניו, באיזה אסטרטגיה, אגב הוא התחיל, גלעד, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אז אני לא יכול לשלוח המראה מקום, אבל אני זוכר שבתחילת דרכו, הוא גם השקיע הרבה בנטנץ, המניה שהקפיצה לו את התשואות, היא הייתה איזושהי נטנט, שהוא קנה ולא מכר, כבר נדבר על אחד שהוא מכר והתחרט עליה, אבל הייתה נטנט שהוא, ובזה גם לקח אצלנו, שאני קונה נטנט, אני לא מוכר אותה גם שהיא עולה קצת, אני מחזיק אותה לכמה שנים, במרבית המקרים, כי הנטנט שהוא קנה עלתה בכמה אלפי אחוזים, והקריירה שלו אחר כך הייתה מסודרת מה שנקרא, כי הוא היה משקיע מאוד ריכוזי, הוא גם מעניין לציין, הוא גם קנה את רגע. אפל, כן, סליחה, כן.
לא, באתי לשאול, איזה נטנט זאת.
כן, זהו, הנה. אז הוא גם קנה את אפל, אתה יודע שאפל עצמה, לפני שסטיב ג'ובס חזר, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, הרי הוא פוטר מהחברה שהוא הקים, כל הסיפור שם, מי שקרא או ראה את הסרט, היה שם סיפור, פיקנטי, יום שהיו כמה שנים שסטיב ג'ובס לא היה באפל, והיא לא הייתה, ראו אותה כחברה שהיא מוצר אחד שלא, שימי הזוהר מאחוריה, והיא ירדה למחירי נטנט, ואיינון מספר שהוא קנה אותה, הרוויח 30-40 אחוז ומחר אותה, והוא כמובן מצטער על זה עד היום, למרות שהוא אחר כך חזר וקנה אותה שוב, והרוויח לא מעט, למיטב ידיעתם הוא לא מחזיק בה, הוא דווקא עושה שורט על כל המניות הגדולות, גם על טסלו עשה שורט שעד עכשיו הוא אוכל עליו חצץ, אבל רק שתכירו, איינון גם התחיל עם נטנט, כולל אפל הגדולה שפעם הייתה נטנט.
קודם כל זה אותי מאוד מפתיע שאתה מביא לי, כל פעם אתה מבלבל אותי, משקיע ערך שעושה שורטים. זה לא סטנדרטי, זה לא סטנדרטי בכלל.
אתה צודק גילד שמרבית משקיע ערך לא עושים שורטים, העולם של השקעות ערך הוא עולם רחב, אין דרך אחת נכונה, אין טקסטבוק דפינישן למה זה השקעות ערך, כל אחד עושה לפי מה שהוא רואה לנכון, ויש משקיעים שיודעים לעשות שורטים טוב, אין הרבה כאלה, בוא נגיד שלעשות שורט, להיות טוב בשורטים, הסטטיסטיקה נגדך, גם משקיע השורטים הגדולים בעולם לאורך זמן לא מצליחים להשיא תשואה חיובית, אבל לפחות הם מגדרים את התיק, לא משנה, אבל איינון עצמו, יש לו את המניות בלונג, ויש לו את המניות בשורט, וקטונתי מלהגיד לו מה לעשות, בוא נגיד השורט שלו על טסלה לא היה מהמוצלחות, לדעתי הוא גם עשה שורט על אמזון לתקופה, וגם על זה הוא לא נשא פרי, אבל אתה רואה, שנה שעברה, הדברים שם, זה, הוא כל הזמן מדבר, הוא אומר בהתחלה הייתי בעד המדדים, אבל הוא אומר היום, הם גרמו להמון עיוותים, הוא מספר, אתה יודע גילד, אני לא יודע, שמעת את זה, ששורט לדוגמה שהוא עשה, או שהוא רואה דברים שהם ממש סקרים, אומרים, צועקים, משהו לא טוב, אז הוא יעשה עליה שורט, למשל שורט מפורסם שהוא עשה, הוא עשה שורט על הליימן ברזרס לפני שהם קרסו, אז זה שורט שמוד הצליח, הוא גם עשה שורט על חברה שנקראת Allied Financial, לדעתי שהוא כתב על זה גם על ספר, שנשים גם את המראה מקום, הוא גדם ספר לפני כמה שנים על המלחמה שלו נגד חברה פיננסית, שהרבה זמן הוא אכל חצץ על זה, ובסוף החברה באמת גילו שהם עשו... שיחקו עם המספרים ופשטו רגל והוא הרוויח שם הון, אבל השורט שהכי קפצתי לראש שנראה לי הכי מעניין שהוא שבאחד מהתקופות הבועה אחד מהאנליסטים שלו מצא רשת כריכים של סאבווי, האמריקאים אוהבים את זה כמו סאבווי, רשת כריכים שיושב בניו ג'רזי שמשום מה הייתה חברה ציבורית שהייתה שווה כמה...
רשת עם סניף אחד, לא?
סניף אחד, כן, רשת עם סניף אחד שמחס כריכים והיא נסחרה בכמה עשרות מיליוני דולרים, אם לא מאות, על בסיס רווחים של כמה עשרות אלפי דולרים. כלומר, חברה במכפיל רווח אינסופי, כי חברה מנופחת לכל זה, זה פשוט הייתה תרמית, אוקיי? ומש, הוא סיפר שאחר כך, אחרי שהם עשו שורט על החברה, הרשויות החוק חקרו אותם ושמו אותם בכלא. אז, אז, אז להגיד, לא לעשות שורט במקרה כזה, כנראה שאתה יודע, אפשר, שאתה קורא, מגלה משהו שהוא לא חוקי בעליל, יש, יכול להיות שאם אתה יודע מה אתה עושה, כן. ולעשות עליה שורט הוא לא מאוד יקר, אז, אז בהחלט לפעמים זה יכול להשיא לך יופי של צועה.
זה באמת נראה
אני
שהוא...
לא שם. כן.
כן. זה באמת נראה שהוא גם... אולי קיבל את העצה של המורה שלו רק באופן חלקי, כי הוא רב הרבה. כלומר, הסיפור שאמרת על אלייד, ממה שקראתי, זה היה סיפור לא פשוט, כי הוא בעצם בא וטען, שחברה גדולה, משמעותית, שמנהלת נכסים, חברת כאילו מאוד מאוד רצינית, הוא בא וטען, חבר'ה, הם מבצעים הונאה. והיה לו שורט על זה. ועכשיו, שמישהו כמו הוא בא ואומר שחברה כזאת היא מבצעת הונאה, אז השוק מגיב, היא ירדה איזה 20% אחרי שהוא אמר את זה, ואז הם טענו שהוא עושה stock manipulations, והוא כאילו בעל עניין, שנותן הצעות בציבור, ומשפיע עליו שווי של המניה שלו, והיה מלחמה מאוד מאוד גדולה כזה בתקשורת, ובסוף התברר שהוא צדק, והם באמת עשו הנאה, ואז הוא כתב על זה את הספר, לעומת זאת, היה לו גם איזו הסתבכות עם רשות ניירות ערך בבריטניה, לא? שבסוף הוא שילם קנס.
אתה סיפרת לי, אז אני לא הכרתי את הסיפור, משהו, כן, אני לא יודע מה בדיוק קרה שם, הוא העדיף לשלם כמה עשרות, כמה מיליוני דולרים מאשר שיחקרו איזה פרשה שם, לא, הוא לא הודע בעוול כלשהו, אבל אני רוצה לספר לך אפרופו שורט, גלעד, לי הייתה חוויה לא נעימה מהשורטים שלו, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה, אבל לפני כמה שנים הוא עושה שורט על חברה שאנחנו החזקנו בלונג, חברת ביטוח שמבחינתי היא קומפאונדר, שנקראת Assured Guarantee, AGO, שוב גילוי נאות, אני עד היום מחזיק בה.
כן, בואו, אולי ניתן את הדיסקליימר בשלב זה כבר, חברים. מזכירים, אנחנו מדברים פה דברים רק לשם ההשערה וידע, אין לראות בזה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות או הצעה לפעולה כזאת או אחרת או מידע צופה פני עתיד או כל דבר שיש בו איזשהו דמיון לייעוץ השקעות, לא ללכת ולעשות פעולות על בסיס זה, מי שרוצה ייעוץ אישי מוזמן לבוא ולקבל ייעוץ שמתאים לצרכה וכולי, זה באמת רק למטרת ההשערה, אז קחו את הדברים בפרופורציות המתאימות. בבקשה, יואב. וגם כמובן יכול להיות שאנחנו בעלי עניין בניירות שאנחנו מדברים עליהן.
לא עשינו עליהם שורט, אבל. בקיצור, גילינו, הוא כותב איגרות שנתיות, אני אשלח גם את האיגרת האחרונה שלו למאזינים, לדעתי היום זה כבר מפורסם ברבים, גילינו באחת מהאגרות שלו, שהוא לא רק עשה שורט על טסלה ועל כל מיני דברים, הוא גם עשה שורט על אותה חברת ביטוח שאנחנו משקיעים בה בלונג. עכשיו, אתה יודע, שאני קונה חברה, אני בדרך כלל משתדל לעשות שיעורי בית ולהיות בטוח, ואחרי שחקרתי, בדקתי, אבל שמשקיע גדול כמו איינון, עושה שורט על מניה שאתה מחזיק, אתה פתאום שואל את עצמך, רגע, where did I go wrong? לשמחתי, אחרי שבדקתי שוב וקראתי ולמדתי, וזה, לא נגעתי בפוזיציה, כמובן אחרי השורט של המניה ירדה קצת, לא יותר מדי, כי בדרך כלל שהוא מדבר איינון, כמו שאמרת, הוא משפיע על השווקים, כי הוא באמת מאוד עכשיו אוטוריטה בעולם ההשקעות, הוא גם נתן הרצאה מאוד יפה לאחרונה בפני סטודנטים בקיימברידג', נשלח גם, כל מכן החזקנו, הסיפור בקצרה שם, זאת חברת ביטוח, שהיא מבחינתי היא סוג של קומפאונדר, היא חברה מאוד רווחית, שכל הזמן עושה בייבקים של המניות שלה, והיא כל הזמן נסחרת בדיסקאונט לבוק, אז השילוב הזה בין חברה שנסחרת בזול, וגם עושה בייבקים, זה שילוב מנצח עם החברה באמת מסיעה ערך לאורך זמן. במקרה דנן, החברה הייתה מאוד זולה בין השאר, בגלל חשיפה שהייתה לה לפורטוריקו, שהיא AGO, היא מהחברות ביטוח הבודדות ששרדה את המשבר של 2008, ואף יצאה בין הבודדות ששרדה, כי הפעילות שלה היא מאוד מסוכנת, היא מבטחת לא אנשים פרטיים, אלא בדרך כלל גופים ממשלות, עיריות, שרוצות להנפיק ניירות ערך לציבור, והיא ביטחה את האגח של פורטוריקו, שעד היום, דעתי זה במשפטים, החלק הגיע להסדרים, הם בעצם היו חשופים לתביעות כנגד ממשלת פורטוריקו, שפורטוריקו אז גם נפגע מכל אסונות, מיני אסונות טבע וכו'. קיצור, איינון הגיע למסקנה שה-AGO לא תעמוד בהתחייבויות שלה, אנחנו שיערנו שעל בסיס, שוב, שחברת ביטוח משלמת, זה גם לא בבת אחת, יש כל מיני ביטוחי משנה, החשיפה הכוללת של החברה הזאת, אני ישנתי טוב בלילה עם החשיפה, למרות שהמניה בעיקר בקורונה נחתכה, ואני מצטער שלא הגדלתי אפילו עוד, אבל עד כה תפו תפו, השורט של איינהורן, זה היה לפני כמה שנים, אני לא יודע אם הוא עדיין שורט עליה, אבל החברה הזאת, AGO, ממשיכה, לפי מחיר, גם הביצועים הכלכליים, וגם מחיר מניה, אני לא חושב שהוא הרוויח על השורט הזה, אז זה סתם אנקדוטה שאולי תעניין את המאזינים.
מאוד מעניין, ואני חושב שזה מראה גם משהו חשוב, שהזכרנו אותו גם בעבר, הרבה פעמים, על כך שמשקיעי ערך הם לא מקשה אחת, יש תפיסות עולם שונות, יש גישות אחרות, יש דיון אינטליגנטי ועשיר ומעמיק וחילוקי דעות. אנחנו רואים שבאמת איינהורן הוא קצת שונה מהקלאסים, רואים שבעוד הקלאסים מדברים לנו על פשוט תקנה ותחזיק ותמצא מניות טובות, תחזיק אותם לאורך זמן ותיתן להם לעבוד, הוא מנסה להיות יחסית אגרסיבי ואינטנסיבי בפעולות שלו, וזה שונה, אבל מה שהייתי מעשיר בדבר הזה, זה שאתה רואה שזה הכל מבוסס היגיון, זה הכל מבוסס חשיבה ותפיסה שאמורה לראות איפה הערך נמצא, ומה המשמעות שלו. וזה בעיניי דבר מאוד מעניין, ושוב, אני בכוונה רוצה לקחת את זה, להחזיר אותנו לחוויית המשתמש, כי בסופו של דבר המאזינים שלנו צריכים להחליט במה להשקיע, אוקיי, מה אני קונה. והפרמטר הכי קל לראות, זה מה התשואה שנעשתה בתקופה האחרונה. ועד כמה שזה קל, נגיש, נראה הגיוני וברור, זה הפרמטר הכי פחות רלוונטי. כלומר, הכי פחות דרמטי ומשמעותי שיכול להיות, וכל כך מורכב לרדת לעומק ולהבין את המהות, ולקבל החלטות על בסיסה.
אגב, אני רוצה גם להחזיר אותך, גידת רגע ברשותך, לעולם הביטוח, ואפרופו מספרים לא טובים, איינהורן כמובן, כמו כל משקיע ערך, למד היטב את משנתם של הגדולים לפניו, באפט וגרם וכו', והוא גם כמון, הוא הגיע למסקנה שחלק גדול מההצלחה של וורן באפט היא מקורה בפעילות הביטוחית שלו, שנותנת לו בעצם כסף שהוא קבוע, אפרופו גם תשואות לא טובות, הרי אחד מהאויבים הגדולים של משקיע אקטיבי, תקופות לא טובות, מה קורה? יש לו פדיונות, ואז אין לו כסף, אולי עכשיו יש הרבה הזדמנות, אין לו כסף להשקיע. אז הפתרון שבאפט לדבר הזה, ושאיינון ניסה לחכות אותו, זה להשקיע כספים של פלוט, את הכסף, אני מזכיר, לחברת ביטוח יש כסף שכל הזמן נכנס לה בדמות פרמיות שהמבוטחים משלמים, הפרמיות האלה נכנסות, אבל הרבה פעמים הפרמיות האלה משולמות בקרות אירוע ביטוחי, הרבה פעמים, אם בכלל בעתיד הרחוק, ובזמן הזה הכסף הזה הוא סוג שהוא יושב בקופה של חברת הביטוח, היא סוג של התחייבות, אבל החברת ביטוח יכולה לעשות עם הכסף הזה פחות או יותר מה שהיא רוצה, שוב כמובן בגפוף לרגולציה. ובאפט, אני מזכיר למי שלא שמע את הפרק עליו, השכיל לקחת את הכסף הזה ולהשקיע חלק גדול ממנו עד היום, קצת פחות מפעם, אבל גם בשיעורים גבוהים ביחס לחברות ביטוח אחרות, להשקיע אותו במניותיהן של חברות נוספות, ציבוריות, פרטיות. אז איינהורן אמר, בוא נעשה אותו דבר. אז הוא בעצם קנה או הקים חברת ביטוח שעושה re-insurance. re-insurance זה לא ביטוח מסורתי, זה ביטוח על הביטוח, זה סוג ביטוח שגם
ביטוח משנה.
ביטוח משנה.
זה ביטוח משנה, הם למעשה מבטחים חברות ביטוח. כשחברת ביטוח רוצה לעשות ביטוח, היא לוקחת על עצמה סיכון, היא באה לחברות ביטוח משנה, ואומרת, קחו אתם חלק מהסיכון, שאם יהיה קטסטרופה, לא הכל פול אליי, למעשה חלק מלפזר את הבלנס שיט שלהם.
בדיוק, אז איינהורן עשה את זה בחברה שנקראת Greenlight, מצאנו את הטיקר שלנו, נכון גלעד, לפני הזה, GLRE, מי שרוצה להסתכל,
כן, מצאנו. אתה רוצה שנתחיל לשתף, בואו נתחיל לשתף לנו פה את הנתונים, ונראה את כל המניות שהכנת לנו, הכנת לנו פה.
כן, כן. כמה מניות, אבל מה שרציתי לראות במקרה של החווה של איינהורן עם גרינלייט, שהוא ובעצם איינהורן מנהל את הכספים, הוא לא פעיל בביטוח, הוא לא מחליט את מי מבטחים כן או לא, אבל הוא מנהל את הפלוט של החברה הזאת, וכמו שאתם רואים בינתיים על הגרף שגלעד העלה לנו, מאז שהחברה הזאת הונפקה לפני כמה, כמעט 15 שנה, המניה בירידה חדה, חלק מהסיבה זה גם ההשקעות שלו שלא נשאו פרי בשנים האחרונות, אבל בעיקר הביטוח, הפעילות הביטוחית של גרינלייט, הם לא הצליחו לעשות את זה כהלכה. זה מאוד קשה, אתה, חברת ביטוח שיודעת גם לעשות השקעות טובות וגם ביטוח בצורה טובה ורווחית, זה שילוב שהוא די נדיר. אגב, גם מוניש ניסה פרויקט דומה עם חברת ביטוח ומחר לא הצליח בו. אז המודל של ברקשייר הוא נהדר, של מרקל, של פיירפקס, אבל הוא לא כל כך קל לשכפל אותו, ואיינהורן למד את זה על בשרו.
האמת שזו סוגיה מרתקת בעיניי כסוכן ביטוח, כי באמת אני זה נראה פשוט ביטוח, אבל זה מאוד מאוד מורכב, וזה לא קל, וזה לא קל לדעת לעשות ביטוח טוב, והרבה ניסו, מעניין לי לראות את הסיום של למונייד, איך הם יצליחו עם השאיפות שלהם, אבל באמת לעשות ביטוח טוב, זה לא דבר מובן מאליו ופשוט, אבל בוא נעבור לעוד חברות שאחר.
כן, אז בוא ניתן דוגמה, אנחנו קצת יורדים על איינון יותר מדי, בוא נכבד אותו וניתן גם כמה מההצלחות שלו, ואגב, מי שחושב שאיינון עוד יתושש עוד יותר, אז גרינלייט הזאת נסחרת בדיסקאונט לבוק היום וזה, אבל שוב, צריך מאוד להיזהר מהחברות מסוג הזה, אבל הצלחה שלו, חברה אחת ש... אגב, אמרנו מה הפתרון שלו למדדים, נעלה בינתיים גלעד את CEIX, שזאת חברה שהוא מושקע בגילוי נאות, גם אנחנו, נכנסה לנו לאחת האסטרטגיות, זאת חברה שהיא ספינוף של חברה נוספת, חברות האלה הן פעילות בתחום הפחם, הן לא בדיוק קורות פחם, אבל יש להן פעילות רבה בתעשייה הזאת, החברה הזאת בינתיים, בנתונן שגילד מעלה, אני אספר קצת את הרקע, אם הקדמנו ואמרנו שאיינון אומר שגם חברות שנסחרות בדיסקאונט לערכן הכלכלי היום, אי אפשר לבנות על זה שכעבור זמן השוק יתקן את הטעות שלו, אז איך איינון אומר, מה משקיע ערך, מה עליו לעשות היום? הוא אומר, עזוב, אני לא בונה על מר שוק שיתמחר את החברות האלה כהלכה. אני מחפש חברות שהתמחור שלהם הוא כל כך קיצוני, שגם אם המכפיל רווח שלהם יישאר 4 או 5, או מה שזה לא יהיה, מה היה המכפיל רווח של CIX, המכפיל את הזמן סגילד, הוא היה נמוך מאוד, נכון?
לא, אז אני נפלתי שהראית לי אותה. בואו רגע נעשה מסודר, נגיד למאזינים שלנו, גם שלא רואים. אנחנו משתפים כרגע את Quick FS של Consol Energy Incorporated, שנסחרת בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', והטיקר שלה הוא CEIX. אז זו חברה שתגיד לנו במילה 2 מה היא עושה?
היא גם חשופה לתחום הנפט, בעיקר הפחם בארצות הברית. אגב, יושב בדירקטוריון של וויליאם תורנדייק, שהוא כתב את הספר, Outsiders, אנקדוטה מעניינת.
הוא וגם... קיבל פרק משלו. והיא נסחרת במחיר Price Per Earnings, PE 3.9, ו-Enterprise Value ל-Free Cash Flow, תזרים מזוונים לשווי נכסי מלא, 4.6, כלומר, במה שאתם קונים אותה, תוך 4.5 שנים אתם תחזירו את ההשקעה, והדבר הזה מרוויח בעשר שנים האחרונות 82% gross profit. אני מניח שהיא כל כך זולה, ואנחנו רואים בעשר שנים made in returns ROE 11.8% בממוצע, תשואה על האקוויטי, ו... Return on Invested Capital 5%. אני מניח שהסיבה שהיא כל כך זולה, כי אומרים פחם זה העבר.
בדיוק.
נכון? העתיד הוא בסולר, ווינד וכל מיני קסמים אחרים.
והחלק הכי טוב, גלעד, שלא רואים פה, אבל החברה הזאת בתמחור הזול של המיינון אומר, עזוב, גם אם המכפיל יישאר 4. החברה הזאת עושה בייבקים, מחלקת דיווידנדים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אני חושב שבשנים האחרונות היא קנתה בחזרה מעל 50% מהמניות הצפות, אני צריך להסתכל, אני לא זוכר בדיוק, זו חברה שהיא מאוד מאוד אגרסיבית בזה, ולכן הוא אומר, גם אם המכפיל יישאר אותו מכפיל, לאט, בסופו של דבר, אם היא תמשיך בקצב הזה, לא יישאר מניות מונפקות לציבור, אני אשאר בעל המניות האחרון, וכל הרווחים שהחברה הזאת עושה, בסוף יגיעו אליי לכיס, אז שמיסטר שוק, שיקפוץ לי, סליחה, על הלשון, ואני פשוט קונה חברה סופר רווחית, סופר טובה, במחיר זול, ואני בקצב הזה יישאר בעל המניות האחרון.
ואנחנו רואים עכשיו גם את יאו פייננס שלה, ואנחנו רואים שמ-2017 לדעתי הונפקה, היא עשתה 324% על הכסף, בעוד שה-S&P עשה 72%, זה פי 4.5 יותר, בהחלט מאוד מאוד מרשים. רואים שבקורונה היא ירדה דרמטית, כנראה בגלל מחיר הפחם, הזדמנות קנייה מעניינת מאוד. אחלה חברה, מי עוד אתה רוצה להראות לנו?
עוד חברה שאיינון מאוד פעיל בה, מיטב זיכרוני הוא היו"ר דירקטוריון, היא GRBK, Greenback, Green Partners, זו חברת בנייה, שגם חברה
ש...
Green Brick, תודה גילן, כן, חברה... שפועלת בעיקר בדרום ארצות הברית למיטב זיכרוני, גילוי נאות גם היא, יש לנו חשיפה אליה דרך אחת מהאסטרטגיות, אבל לא זאת הסיבה שאיינון קנה אותה, היא חברה שהמודל, הצועה על ההון שלה, לא רואים את זה פה גלעד, אצלך הצועה על ההון שאתה מראה תוך כדי, בעשר שנים האחרונות היא באזור 11.5%, איינון טען, שמעתי אותו מדבר עליה, שהצועות ההיסטוריות של הצועה להון באזור ה-30% בשנה, עכשיו בתקופה קצת יותר קשה, מאתגרת, אבל חברה מאוד רווחית, הוא מאוד בולש על נדלן בארצות הברית, הוא טוען שהוא מומחה גדול בתחום, ולכן הוא... אחת מהחזקות הגדולות שלה, והוא השתלט עליה, ועושה שם בינתיים.
אנחנו רואים לטובת המאזינים, את ה-Quick FS של Green Brick Partners Incorporated, שנסחרת בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', GRBK, Price per Earnings 7.7, EV ל-Free Cash Flow 8.6, ROE ב-Maiden 10 Years Return, ROE 11.4, ROIC, יואב, תן לנו מילה למה זה שונה. למה ROE הוא 11 ולמה ROIC הוא 8?
אז בדרך כלל ההבדל הזה נובע ממינוף. ה-Return on Equity, אני מזכיר, Equity של חברה זה הנכסים שלה פחות התחייבויות. ואם חברה יש לה מינוף מאוד גבוה, אז ההון העצמי שלה יהיה יותר נמוך, כי בעצם היא פועלת עם כסף של אחרים, ואז התשואה על ההון העצמי, אם תהיה יותר גבוהה, ככל שחברה יותר, אם חברה, אם שתי חברות מרוויחות $100, אחת ממונפת, אחת לא, התשואה על ההון של החברה עם ה-ROE, תהיה יותר גבוהה, כי ההון העצמי שלה יותר קטן. ה-ROIC בעצם מנטרל את זה, ה-ROIC לוקח בחשבון את ה-Return on Call Invested Capital, קרי, גם את הכסף שהיא משתמשת שהוא שלה, הון עצמי, וגם כסף שהיא משקיעה שהוא לא שלה, כסף של הבנקים, ומחשבת את התשואה שהחברה מניבה על כלל הכספים שהיא משקיעה, ולכן במקרה כמו פה, שהחברה היא משתמשת במעט מינוף, אז התשואה על ההון תהיה יותר גבוהה, כי בעצם...
בוא נשווה את זה למשהו שכולם מכירים, נדלן, שאתה כן, קונה כן. נדלן בלי מינוף, ונגיד אתה מקבל 3% תשואה על הנכס כולו, אבל אם תיקח משכנתה של 50%, לצורך העניין, אם לא תשלם ריבית בכלל, אז על ההון העצמי שלך, התשואה גדלה ב-50%. כפולה ב-50%. בעצם אם עשית 10% על 100, וזה כן, כפולה, אתה צודק. למעשה, זה המינוף מגדיל לנו את התשואה על ההון העצמי, ומאוד יפה.
אבל התשואה על הכסף המושקע יישאר אותו דבר, ולכן...
כן, כי זה בסופו של דבר כמה שכר דירה אנחנו מקבלים.
חשוב להסתכל על שתיהן, זה לא זה, אבל זה צריך להכיר בהבדלים. טוב,
אבל אני מסתכל על החברה הזאת, יואב, ביהו פייננס עכשיו, ואני רואה חושך בעיניים. אני רואה שהיא הונפקה בשנת 2007 במחיר של 134, והיום היא במחיר של 45 בערך. מה אתה יודע להגיד את זה?
לזכותו של איינון אני אגיד, אני לא זוכר בדיוק מתי הוא מעורב בחברה, למשל, אני מכיר את החברה הזאת רק בעשור האחרון, ובעשר שנים האלה לדעתי היא עשתה לא רע בכלל, אני לא,
כן,
אבל
בעשר שנים האלה היא כנראה עשתה פי 40 על הכסף.
כן, אפשר להגיד שזה לא רע בכלל. אני חושב שאיינון לא היה מעורב בה בתקופה, הוא השתלט עליה אחרי.
היא כנראה הונפקה במחירי סי טרום הבועה.
כן, כן.
ב-2007 בסי הבועה, אבל אתה יודע מה זה מחבר אותנו לשיחה הראשונה שלנו על מדדים וכו'. שימו לב למשמעות של מחיר וכמה הוא רלוונטי. חבר'ה, אני קצת סוטה ממה שיואב רצה להגיד, ולוקח אותנו למקום טיפה אחר, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד מלמד. עד כמה חשוב המחיר שבו קונים, שאתם הולכים וקונים מכפיל ל-S&P במכפיל 25-24, עד כמה קשה להרוויח כסף, ומה גודל הסיכון שאתם קונים כזה דבר, ושוב, לא ממליצים, לא יהיו את השקעות, זה רק להשקעה וידע כללי בלבד. שימו לב לדבר הזה. החברה הזאת, ולטובת המאזינים שלא רואים, אני אשתף, הונפקה בסביבות נובמבר 2007, מזכיר לכם, ימי הסיסו וסימחו של בועת הסאב פריים, מחירים טסים, נדלן טס, עוד ממש שהתחיל הכל, אז היא הונפקה במחיר של 134. מי שקנה אותה אז, היום מופסד בערך, אני יודע, אני חושב את זה,
50%. כן.
איזה 50? יותר?
היום היא כבר, היום היא ב-45.
45, כן. זה בערך שליש.
יותר, כן.
הוא מופסד ב-66% על הכסף שלו. לעומת זאת, מי שקנה את אותה חברה, אפילו בוא נגיד בהייפ של 2010, של אחרי המשבר, שקנה אותה ב-40, כן, הוא כבר מורווח. מי שקנה אותה בכלל במחיר נמוך, הרוויח טון הכסף. וזה המסר שאנחנו מנסים לומר פה ב-23 פרקים האחרונים, וב-3 מיליון פרקים שיבואו אחר כך. חבר'ה, היתרון הוא במחיר. אם אתה קונה בזול, או במחיר סביר אפילו, במכפיל שיש לו היגיון כלכלי, שאתה יודע להסביר אותו בצורה ברורה, הסיכון שלך קטן. אתה צריך את מה שסט קרלמן כתב עליו ספר, ווורן בפט לימד את כולם, ובן גרם כתב עליו לפני 100 שנה. Margin of safety. אתה צריך לקנות נכס שאתה יודע, שגם אם התחזית האופטימית שלך, כלפיו לא תתממש, עדיין תרוויח בסדר. כלומר, אתה צריך, שוב, אני ככה עושה תקציר של כל הפרקים הקודמים, איך קוראים לספר של מוני של הגוג'רטים? דקשנה, לא דקשנה.
כן,
דקשנה. זה איך שהם עושים עסקים.
נוסיף קישור לספר.
Heads I win, less I don't lose much. זה כל התורה, על רגל אחת, איינורן, שורטים, עניינים, כל הרעיון הוא לקנות נכס, שהמחיר קנייה מספיק סביר, אטרקטיבי, הגיוני, גם למקרה של אירוע שלילי, כנראה שיהיה בסדר, אולי אפילו יהיה טוב, וזה כל הרעיון בתמחורים, וזאת כל התורה בעיניי, נכון?
נהדר גילה, לא הייתי יכול לסכם את זה יותר טוב, נראה לי אז בפרק של מספר של ג'ורדן אפשר לסגור את הפודקאסט, אמרנו כבר הכל, יש עוד כמה משקיעים שחייבים להם, יש לנו חובה אליהם ונמשיך כמובן.
עוד נגיע לכולם, כן אני חושב שאנחנו צריכים באמת להתכנס לסיום, יש לך מילות סיכום לדיוויד שלך? לא ציינת שהוא יהודי.
כן. הוא יהודי, אני לא יודע את זה אפילו, כן.
לא יודע, איינהורן יכול להיות לא יהודי, חשבתי שזה built in בפרודקט.
כן, האמת שאני לא, אנחנו פה לא עושים אפליה, אפרופו אפליה, מה שאני מאוד אוהבת לו, וחשבתי על זה מראש, וגם בהקשר של באפט, שאתה יודע, אנחנו מדברים על כסף וכו', אבל מה שיפה אצל מרבית המשקיעים האלה, שהם הרבה מהם גם מאוד, מאוד מקדישים הרבה מאוד זמן גם איך לתרום את הונם, כלומר, הם, כמו שגרם אמר פעם לבאפט, מי שיתהנה מכל, אתה עם כמה כסף שאתה תעשה, כמה חליפות כבר תקנה, בסוף מי שיתהנה מרוב הכסף שתרוויח זאת אשתך שתוכל לעשות שופינג איפה שהיא תרצה, אנחנו הגברים, מה אנחנו כבר צריכים. אז בהקשר הזה באפט וגם איינון ומשקיעים רבים נוספים מקדישים הרבה זמן איך לתרום את כספם לצדקה. אתה יודע אגב גלעד שאומרים כל שנה מי השירי תבל וזה כל הזמן משתנה, מס וכולי, אתה יודע שבאפט, אילולי כל התרומות שהוא עושה לצדקה של כל המניות שהוא תרם לקרנות צדקה לכל הימים, היום הוא היה האיש עשיר בעולם יותר ממס, הוא תרם בערך 150 מיליארד שווי של מניות של 150 מיליארד דולר, שתוסיף לזה ל-150 מיליארד בערך שיש לו היום במניות, הוא היה כבר מעל מסק. אז איינון אותו דבר, הוא מאוד מאוד, הוא פילנטרופ גדול, לא יודע, חלק בסתר, לא בסתר, אבל הוא תורם להרבה דברים, אפרופו ישראל והתקופה שלנו, יש לו קרן שהוא סיפר עליה ש מעודדת סובלנות בין אנשים מאגפים שונים של הפוליטיקה האמריקאית, שעוזרת להידברות וסובלנות, והלוואי פה שיותר גם נאמץ קצת מזה, קיצור פילנטרופ גדול, אני לא יודע בדיוק כמה, תרמו בעצמו מיליארדר, אני בטוח שהוא תרם גם הרבה מיליונים, ואני חושב שבנוסף לזה שהוא משקיע מוכשר, צריך גם לזכור שהחברה האלה הם גם ברובם יודעים גם לתרום ולהחזיר לחברה. זה חשוב, אני חושב שתתחבר גם למסר הזה.
א', בהחלט, 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 אני שמעתי באמת על כל הפילנטרופיה שלו, ואני חושב שזה באמת דבר שהוא מעודד, ואנחנו רואים את זה חוזר אצל כולם, כמעט כולם, פילנטרופים, כולם תורמים, כולם עושים.
הזכרת את מוניש, אגב, גידה, אתה יודע, אני לא יודע אם דיברנו, אתה יודע מה הוא עושה פשוט, אני שמעתי
את זה. דיברנו.
דיברנו על התרומה שלו לחבר'ה בהודו, אתה יודע, הוא סיפר לאחרונה כמה בוגרים של התוכנית שהוא עשה, כמה מהם כבר סיימו בתי ספר רפואה ובתי ספר מתקדמים, זה פשוט מספרים, אתה רואה, בן אדם לקח את כספו ועשה שינוי משמעותי לכל כך הרבה אנשים, זה באמת מרגש.
טוב, האמת זה פרק בפני עצמו, כי, ודיברנו על זה שדיברנו בפרק על מוניש, כי הוא לא רק נותן כסף, הוא גם חשב על הניהול ומה יהיה התשואה הגדולה ביותר של ההשקעה הפילנטרופית שלו. כלומר, הוא לא רצה לתת רק בשביל להרגיע את המצפון, הנה נתתי קצת, אלא הוא באמת חשב איך אני יכול להקים ארגון שישתמש בכסף כדי לייצר מקסימום ערך לחברה. מה שגיא ספיר חברו קרא, קומפאונדינג של מעשים טובים. כלומר, וזה באמת נכון, אומר, אני אקח אנשים מוכשרים עם פוטנציאל, שאין להם משאבים, נלמד אותם ידע אדיר ועשיר שיחזרו לקהילות שלהם ויפיצו ויעלו את זה, זה באמת דבר
יש לנו מתאים. על מה, לא, איזה מתאים לדבר על זה לפני 10 ימי תשובה, יהיה לך זמן גלעד, אני לא יודע אם אתה הולך ביום כיפור לבית נסת, ויהיה לך, אם כן, יהיה לנו על מה לחשוב.
אוקיי, יכול להיות. טוב יואב, אנחנו צריכים להתחיל לסכם את הפרק הזה, תן לנו את הטיפ שלך.
זהו, היום אני לא באתי מוכן במיוחד, אבל כן, הייתי קצת רעב לפני שאני להעביר, ואני תמיד מחזיק על השולחן שלי סקית של מה שנקרא גוזלים ברזיליים, נראה לי. אני יודע, רוב אנשים יקפצו, יגידו, זה לא בריא, ובאמת לאכול הרבה מזה שמעתי שזה לא בריא, אבל קראתי באיזה ספר, זה נקרא How Not to Die, ספר מרתק בפני עצמו, שעשו כל מיני מחקרים ובדקו שאנשים שאכלו אגוז הזה אחד כזה ביום, לא ידעו להסביר את זה, היו הרבה יותר בריאים. אז אמנם אני לא רופא, רק בן של רופא, ואל תיקחו בזה המלצה וגילוי נאות, אני עושה את זה בעצמי, אבל אגוז אחד כזה ביום, אומרים שזה בריא, לא יודע, אולי יש פה אנשים שמבינים יותר ממני, אולי אני מדבר שטויות, אבל אני עושה את זה, גם זירי פשטן, גלעד, אני יודע, להוסיף את זה לסלט, אומרים שזה סופר בריא, אז זה הטיפ שלי הקטן ליום, מקווה שהוא לא מזיק לבריאות של אף אחד.
אוקיי, נקווה, אני אתן טיפ מעולם אחר. ואני רוצה לתת טיפ על רשת חברתית, נקרא לזה, זה כמו משהו שבא להתחרות ביוטיוב, ונקרא גן ג'ינג, זה בסינית עולם נקי, והרעיון שלו לייצר פלטפורמה לשיתוף תכני וידאו, הנה זה נראה לי הגדרה מדויקת, אבל שהיא נקייה, שאין בה דברים אירוטיים ואין בה סמים, ו כלומר, היא מנסה כמה שיותר לנטרל את הזבל שיש לנו באינטרנט, ולזקק תכנים טובים, חיוביים. יש להם עכשיו איזה טרנד כזה ותחרות של השטג שנקרא kindness is cool. kindness is cool. ואומר, כאילו, אתה לא צריך להיות רע בשביל להיות cool, אתה יכול להיות גם בן אדם טוב. ויש שם הרבה מאוד דברים, העליתי אפילו יואב את הפודקאסט שלנו לשם השבוע, אז מעכשיו הוא גם מפורסם לא רק ביוטיוב שם, אני עוד לא יודע כמה קהל דוברי עברית יש בפלטפורמה הזאת, אבל יכול להיות שנהיה, נשים לזה קישור בקומנס, ואתם מוזמנים לבוא ולשמוע וליהנות, זה באמת, אני מאוד נהנה, אני אוהב הרבה פעמים שאני עובד לשים לי ברקע קצת מוזיקה קלאסית, ויש שם אחלה דברים ומעניינים, ואני חושב שאחד הדברים שמדברים, שיכול להיות טוב, זה גם אחלה לילדים. כלומר, הרבה פעמים הילדים הם ביוטיוב, ואז אתה יודע, פתאום קופץ לך איזה פרסומת מזעזעת, שאתה לא רוצה שהם יראו, או איזה סרטון שאתה אומר, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, מהר לדלג על הדבר הזה, אז שם אתה יכול להיות שקט שזה לא יקרה, כי הם מאוד מאוד עובדים לנטרל כל מה שיש פה, השללה של אלימות, סמים, מיניות, או דברים גסים ופוגעניים. אז
מגניב, תשים קישור,
אני אשים לזה קישור ותיכנסו. טוב, אנחנו לקראת החגים, ויש לנו כמה אתגרים בחגים, ונעדכן אתכם ונכין אתכם. כמובן שבוע הבא גם אני וגם יואב נהיה בניו יורק, יואב כאמור ירצה בקולומביה, אני אשתדל מאוד להצליח להגיע לראות אותו, נעלה לכם תמונות משם.
תודה למאזין תום שסידר לנו את הזכות הזאת, נקווה שלא נאכזב.
בזכות הפודקאסט, כן, כן. אנחנו נשתדל לפני הנסיעה להקליט את הפרק שיעלה בשבוע הבא, אז נקליט אותו בשאיפה כבר השבוע הזה, ואני עוד נשאר בניו יורק עד סוף החגים, ואנחנו נעשה מאמץ להצליח להקליט גם כשאני שם, יש לנו כל מיני אתגרים לוגיסטיים שננסה לפתור, אנחנו נתאמץ מאוד מאוד שעדיין כל שבוע יעלה פרק, אבל אם לא אנחנו מבקשים את סליחתכם מראש, אנחנו מזכירים לכם להירשם לניוזלטר, שישלח גם בסוף ספטמבר, ישלח אחלה ניוזלטר לדעתי בסוף אוגוסט, וזהו נראה לי לעת אתה, יואב, נהנית?
כרגיל גלעד, כיף, אני חושב שהיום הבאנו, דיברנו גם לא רק עלינו, דיברנו על הרבה דברים חשובים, אני מקווה שיהנו, ושתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם, אם
נכון,
לא נשתמע לפני.
אנחנו פרק הבא הוא בשנה העברית החדשה,
נכון,
שתבוא לנו שנה יותר שקטה, יותר כן, רגועה, כן. עם פחות צרות ופחות דאגות, וקצת יותר שלווה ונחת.
הרבה דבש.
אחלה, ביי חבר'ה, תודה
ביי,
רבה.
ביי גלעד, תודה.